שלום וערב טוב לכם, נפתח עם השר במשרד החינוך, השר חיים ביטון, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
תחילה לנושא הגיוס, גם לנושא שעלה עכשיו במליאת הכנסת, נאומים של לפיד ונתניהו ואישור הממשלה להערכת תוקף מי שתורתו אומנותו עד סוף החודש הזה, ולכן קריאה גם לבחורי ישיבות להסדיר את מעמדם. כשאתה שומע שלפיד אומר שמי שרוצה לשרת, משרת רק במדינה דמוקרטית, אחרת זה לא נקרא סרבנות. מה אתה חושב על המשפט הזה?
אין ספק שיש פה שתי צדדים במערכה, שהם כבר לצערנו הרב מעל חצי שנה מתמודדים אחד מול השני. כרגע, אחד הנושאים הרגישים בעם ישראל, אי אפשר לברוח מזה, שנושא של גיוס בחורי הישיבות, או בכלל הגיוס לצבא, נושא רגיש מאז ומעולם, וכרגע לוקחים אותו ורותמים אותו למלחמה שלהם, והחלום שלהם, המחשבה שלהם, שיצליחו לפרק את הממשלה. אז לא הצליחו עם הרפורמה, והם עוברים צעד צעד. עכשיו הם הגיעו לנושא הרגיש של עולם הישיבות, של גיוס בחורי הישיבות, ולכן אני לא מתרגש מכל שיחה או אמירה כזאת של, שבבחינתי פופוליסטית לחלוטין, של לא אכפת לי מי מהצד של האופוזיציה אומר, במיוחד אם זה יאיר לפיד. אז הוא החליט כרגע שזה לא, שסרבנות לא נחשבת סרבנות בנסיבות שלו, אז זו החלטה שלו, אבל אני חושב שלא צריכים להתייחס לכל דבר שהוא אומר.
אוקיי, תגיד, כשאנחנו מדברים על מצבה של הקואליציה מול הרפורמה המשפטית שקצת ככה מדשדשת לה, ויש כל מיני קולות מכאן ומשם בתוך הקואליציה, אין באמת אחידות סביב העניין הזה, אתה כחבר בממשלה מרגיש את הסדקים האלה? יש חשש להמשך הישארותה של הממשלה לאורך זמן?
אני, לא בגלל שאני אופטימי מטבעי, בגלל שאני חי בתוך הממשלה הזאת, ואנחנו מכירים גם את ההיסטוריה של ממשלות אחרות, גם שלא הייתי בהן. אני יכול לומר לך בצורה חד משמעית שהממשלה הזאת, גם שיש בה עליות וירידות וכל מיני דרישות וזיכוכים, בסוף זו ממשלה הומוגנית שהדרישה המרכזית של כלל הממשלה יושבת על אותו ציר. כלומר, יש, זו ממשלה ימנית, ממשלה שיש בה ציבור מגוון, אבל עדיין שייך בצורה הומוגנית לצד אחד של האוכלוסייה, בשונה מהממשלה הקודמת, שהיא הייתה בנויה מהרבה מאוד גושים שלא משתייכים אחד בשני, ולכן גם שיש ויכוחים כאלה ואחרים, ואתה יודע, עולים ויכוחים כאלה ואחרים, וגם היום היה ויכוח, ובכל ישיבת ממשלה יש ויכוח, אולי זה דבר תקין, אני חושב שזה דבר תקין שמותר להתווכח, השאלה אם אתה רואה שבאמת דמות הסיפים מתנענעים, והממשלה מתפרקת. אני חושב שזה ממש לא כך, אני חושב שהעסק יציב,
למרות שאנחנו לא רואים את נושא יוקר המחיה על סדר היום, כן, אתה שומע את שר האוצר מדבר על זה בעקיפין, על הרפורמה, שר הכלכלה, על פתיחת התחרות, יבוא מקביל וכל מיני אמירות גדולות, הציבור עדיין משלם ביוקר על כל קנייה, על הריבית בבנקים, על המשכנתאות, הדיור, הגורל לא השתנתה בעניין הזה.
קודם כל חשוב לדבר על יוקר המחיה, כי זה באמת הנושא הכי חשוב. יש הרבה דברים מעניינים במדינת ישראל, מדינה, אתה יודע, אנחנו לא חיים בשוויץ, וכל יום יש דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל אין ספק שהדבר החשוב ביותר במדינת ישראל, וחשוב מאוד גם לנו כשרים, כממשלה, גם כתנועת ש"ס, זה הנושא של יוקר המחיה, ואני חייב לומר, יש, אתה צודק, יש ברמה זה, זה ברמה של דיבורים, פה ושם נעשים דברים, אבל הדברים האלה הם גם חשובים, הם תהליכים, אבל אני אומר את זה בצורה חד משמעית, צריכים לעשות יותר, ולא להתחבות מאחורי כל מיני כותרות, שזה משבר עולמי, זה נכון, זה משבר עולמי, בכל העולם יש משבר, ויוקר המחיה שייך לכל העולם, אבל אנחנו חייבים לעשות הרבה יותר. אני מקווה מאוד, וגם היום בישיבת הסיעה, התקן יושב ראש התנועה, לגבי הנושא של הכרטיסי מזון, שגם זה עושים לנו חיים קשים מאוד, אבל זה ייפטר בימים הקרובים כנראה, בעזרת השם, שזה נכון, זה גם לא פתרון גדול, אבל זה עדיין פתרון שהוא למשפחות, ל-350 אלף משפחות, עוזר להם מאוד בנושא של יוקר המחיה, זה כלי מסוים בפתרון יוקר המחיה, אבל זה עדיין לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה פשוט למצוא פתרונות עומק בתוך המשרדים, ועושים את זה. נכון, תהליך איתי, אני מודה, התהליך איתי, אבל זו ממשלה, כל ממשלה במדינת ישראל מאוד מתקשה לעשות תהליכים, וגם זה יקרה בעזרת השם.
טוב. מילה אחרונה על סוגיית התקציבים לפני שנעבור גם לרשויות המקומיות ונושאים אחרים. כשאנחנו מדברים על התקציב החינוך הגדול שהגיע למוסדות החרדיים, בכוללים מדווחים לנו שהגיעו אולי תוספת של ממש עשרות שקלים, אולי יותר מ-100 שקלים לכל אברך, עדיין לא רואים את העלאת התקציב הגדולה, אז גם תעדכן אותנו מיד מה קורה עם זה. שתיים, באשר למוסדות החינוך, אני מבין שחלק מהתקציבים עדיין מוקפאים.
אז אני טוב שאתה שואל ואני אעשה עם זה סדר. ראשית, בנושא של אברכי הכולל, אז אפשר לרשום את מה שאני אומר כרגע. אברך כולל יקבל בעזרת השם, אני כרגע בכוונה אומר את זה כדי לא להיכנס לפרטים, אם נסתכל על זה בצורה רוחבית, הסיכום שלנו היה שכל אברך יקבל כ-1,170 שקל לחודש, תכפיל את זה כפול 12 חודשים ותגיע בערך ל-14,000 שקל. וזה הסכום שהשנה, שנת 2023, אם נעשה חשבון מינואר ועד סוף חודש דצמבר, תקבלו כל אברך את הסכום הזה. תרשום את מה שאמרתי, בעזרת השם זה מה שיקרה. למה אני לא נכנס כרגע לפרטים והדיוקים? כי בחודש האחרון קיבל כל אברך 1,600 שקל, שזה יותר מה שאת צריך לקבל, כי בגלל שיש פה התחשבנויות משפטיות ורטרו, אני לא אלאה אותך ולא את המאזינים בחישובים, אבל ברור הוא שקודם כל קיבלו 1,600 שקל החודש, וברור הוא שבחודשים הקרובים יהיה ודאי הרבה יותר, זה לא נכון.
כלומר 14,000 שקלים לשנה בניקוי מה שכבר קיבלו עד היום, את אותה יתרה צריכים להספיק ולשלם בחצי שנה שנותרה.
נכון, אז יהיה בחודש אחד. אני מקווה שנצליח לסדר את מה שהוצאנו כרגע, את 1,600, זה החלטה שהחלטתי, החלטה קשה, שאמרה, וכמובן שהתייעצתי עם ראשי הקואליציה, לבוא ולהוציא עכשיו סכום, כי אברכים לא יכלו לחכות, חיכה שבועיים, לא קיבלו עדיין את הכסף, בגלל שהיה עיכובים משפטיים, ואוצר, אני לא אעלה את כולם, אבל בסוף, קיבלו עכשיו 1,600 שקל, החודש הבא, אני מקווה, ויש לי ישיבה השבוע עם כל הנוגעים בדבר, ואני מקווה שנצליח שכבר בחודש הקרוב יקבלו גם את השוטף המלא של 1,170, וגם אם בחודש הקרוב יקבלו רק 819 או רק 900, הכל יושלם עם הרטרו עד במשך השנה הזאת. זו התחייבות שלנו, זה מה שהתחייבנו בהסכמים, וזה מה שיקרה. פחות להתחשברן ולעשות חשבונות קטנים, כי הטלפון שלי, איך אומרים, מפוצץ במלא מאוד הודעות מהסוג של החשבונות האלה. אני חושב שזה מיותר. אומרת, זה חד משמעית, מה שהבטיחו יתקבלו. זה לגבי הנושא של האברכים. לגבי הנושא של התקציבים האחרים. אז קודם כל, בוא ניקח את הדבר הגדול ביותר, זה נושא של אופק חדש. נעשית בזה עבודה גדולה מאוד, ובעזרת השם בשנה הקרובה, מעל 500-600 מוסדות חרדים ייכנסו לאופק חדש כבר השנה. בעזרת השם יש גם תהליך גדול בנושא הגנים, וגם שם הרבה מאוד מגננות כבר השנה ייכנסו. הסברנו בהתחלה, זה לא משהו שאפשר, במשרד החינוך זה לקח 7 שנים להכניס אותם, אני בעזרת השם מתכוון לעשות את זה בשתי פעימות, ויש בזה המון המון בירוקרטיות, אבל אנחנו ברוך השם מצליחים לנצח אותם. יש עוד הרבה מאוד תקציבים אחרים, תקציבי הסמינרים, תקציבי ארגוני הנוער, יש הרבה מאוד דברים, תקציבים שהבאנו ברוך השם, אז נכון, חלקם, אפילו תקציבי מוסדות התרבות החרדים, שזה עניין של אל המעיין וכל המוסדות, אותם עמותות שעושים שיעורי תורה. אז זה למשל היום משתחרר, יש ייעוץ משפטי שחייב שהוא מקבל מהאוצר את כל הסיכומים, והוא צריך לעבור ייעוץ משפטי, אז כל פעם יצא עוד אחד ועוד אחד. שוב פעם, גם בנושא הזה, האישורים התקציביים של כל הדברים האלה הם שנתיים, כל הסיכומים שסיכמנו הכל יבוצע, אחד יותר מהר, אחד יותר פחות, אבל בעזרת השם, באמת, זה מספרים גדולים ועצומים, וזה דבר עצום שקורה בעם ישראל, אבל דברים גם קורים מורכבים, מה לעשות? דברים שבקדושה יש בהם עיכוב, ולא צריך להתבייש בזה.
טוב, כי אתה שומע גם בבלז את הטענה שלהם, על אותה הבטחה מלפני הבחירות, על התקציבים שיגיעו, וכך הם לא היו אמורים להיכנס למסלול הייחודי שכמעט נתפר בעבורם, עם הבטחה שמיד אחרי העברת התקציב, הכספים האלה יגיעו, ולא הגיעו. קצת התמרמרות גם שם.
אני אגיד לך, גם במתווה בלז, יש דברים שאי אפשר כל דבר לדבר בציבוריות, אבל שיהיה ברור שגם הסיפור של בלז התכנס לכדי סגירה. נכון, לפעמים אנשים מרימים דגל כדי להגיד, אנחנו פה, סגירנו את הדברים מהר, אבל הסיפור של מוסדות הפטור ומוסדות המוכר השני רשמי שבלז נמצאים בתוכם, הם כחלק מהתקציבים שאושרו והם יסודרו, ואני אומר לך חד משמעית, זה יקרה בזמן הקרוב. אל תשכח עוד דבר אחד, וזה חשוב שנגיד את זה לכולם. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש, סליחה שאנחנו מדברים בלועזי, אבל בגלל ששנת הלימודים עובדת ככה, אז אנחנו מדברים בלועזי. אנחנו נמצאים עכשיו ב-26 ליוני. כל התקציבים שסוכמו, שיהיה ברור, כל התקציבים שסוכמו, לסמינרים, לאופק חדש, למוכר שאינו רשמי, לפטור, כולם, 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 זה שנת לימודים תשפ"ד, שזה ראשון לתשיעי. אז מי לא לטעון שזה עוד לא קרה? זה מי שאומר את זה, הוא מדבר שטויות. התקציבים האלה כולם קשורים מתשפ"ד, כל התקציבים של חינוך, זה כל הסיכומים, ועד, יש לנו עוד חודשיים, בעזרת השם, עד אז הכל יהיה מסודר.
אוקיי, טוב, אז נתת בהחלט סקירה מלאה על מה שניתן לומר, ורק נאמר שהדברים שאתה לא נכנס אליהם הם עדיין ככה לפני סגירות ודברים רגישים, שמטבע הדברים אתה לא רוצה לדבר עליהם בתקשורת, אבל אנחנו נמתין, הכל יקרה בזמנו ואיתו. אני רוצה רגע לעבור איתך לרשויות המקומיות. ש"ס נערכת כמו הרבה מאוד מפלגות אחרות לבחירות ברחבי הארץ. יש כמה דברים אבל מאוד מעניינים ששווה להבין אותם עד הסוף. למשל, אני דווקא רוצה להתחיל עם טבריה. אתה יודע, לפני בני ברק ואלעד וירושלים, בטבריה היה ראש עיר רון קובי, שהציבור הדתי, המסורתי, החרדי בטבריה סבל ממנו רבות, הגיעה ועדה קרואה, החליפה אותו. עכשיו הוא מתמודד שוב לבחירות, מצליח בסקרים לפחות לייצב את מצבו, וש"ס תומכת בחוק של חבר הכנסת עמית הלוי, שנותן אפשרות למי שהיה עד היום ראש הוועדה הקרואה, להתמודד שם, במקום להציב מועמד אולי סוחף יותר, דינמי יותר. מה אתה חושב על מה שקורה שם?
קודם כל, הנושא של דבריה, ש"ס בעניין שראש העיר של הוועדה הקרואה שנמצא עכשיו, שקוראים לו בועז יוסף, הוא אגב היה אדם שמנהל מחוז במשרד הפנים, ואני אומר לך את זה בצורה חד משמעית. אני סיירתי הרבה פעמים בטבריה, כולנו מכירים את העיר טבריה ואוהבים מאוד את העיר טבריה. יש הרבה מקומות גם אצלנו בהיסטוריה היהודית שקראו לה עיר הקודש טבריה, כן? קבורים שם גדולי ישראל וכו'. העיר הזאת היא לצערנו הרב המון המון שנים נדחקת לשוליים, לא מגיעה לכדי זה שהיא מנוהלת כמו שצריך. הסיבה שמשרד הפנים בתקופת הסיפור, כמו שסיפרת את כל הסיפור עם קובי, מינו את בועז יוסף, הוא היה צריך להביא לשם בן אדם רציני, אגב, תושב העיר, בוא נגיד בצורה מסודרת, שבא מנהל את העיר. העיר טבריה נהנית כרגע מתקופת עדנה של ניהול נכון ומתוקן. אנחנו מקבלים משוב מכלל, אגב, בועז יוסף לא שסניק, בועז יוסף לא חרדי, בועז יוסף הוא איש יקר וטוב שעושה את עבודתו. העיר טבריה יש לה את כל הזכות לבוא ושיהיה לראש עיר תקין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי החוק שאמרת. כדי לעשות עם זה סדר, אז תדע שיש טענות כאלה שאומרים שזה חוק פרסונלי להשאיר ראש עיר בוועדה קרואה. אז שתדע שהחוק הזה הוא דווקא מתקן חוק אחר פרסונלי, בגלל שלפני לא הרבה מאוד שנים היה ראש עיר אחר, בעיר אחר, אני חוונה לא רוצה להגיד את זה עם השמות הנכונים, היה איזה ראש עיר אחד שהיה בוועדה קרואה, זה מה, בוא נגיד זה בכל כפרו לפנחס עידן. כולנו מכירים את פנחס עידן,
כן.
מההסתדרות. פנחס עידן הזה, הוא היה ראש עיר ועדה קרואה בלוד, ובא אחר כך בראש עיר, מישהו אחר, שאז הליכוד לא היה בשלטון, היה ממשלה של אולמרט, ועשו חוק שקבע בפעם הראשונה, עד אז מי שהיה ראש עיר בוועדה קרואה, יכל לרוץ לבחירות. עשו חוק פרסונלי, כדי למנוע מפנחס עידן להיות ראש העיר, וקבעו חוק פרסונלי נגד פנחס עידן, וזה עבר, אף אחד לא צעק אז חוק פרסונלי. החוק הזה המדובר כרגע, הוא חוק מתקן את הפרסונל שהיה לפני כן. רק אתה יודע, תלוי באיזה צבע של המפה. ולכן שאלת על דבריה, אני אומר צורה חד משמעית. האיש הזה בועז יוסף, אם הוא ירוץ, הוא ייקח את זה, והוא עשה עבודה מצוינת, גם המוסדות החרדים וכל הציבור החרדי שנמצא בטבריה מאוד רוצה שהוא ימשיך, זו הסיבה שאנחנו דוחפים.
בתקווה שהוא ייבחר מול רון קובי. אתה יודע, בסוף אם יש מועמד שכולם רוצים שהוא ייבחר, אבל אין לו סיכויים להיבחר, אז באמת הדיון הופך למשהו אחר.
תגיד, בבני ברק... אני עוצר אותך, כי הוא היחיד, נכון להיום הוא היחיד שיש לו סקרים את הסיכוי הברור לנצח אותו.
אוקיי. תגיד, בבני ברק יהיו בחירות, או שתיכנסו להסדר בין דגל התורה לאגודת ישראל?
תראה, הנושא של בני ברק הוא נושא רגיש, אבל נאמרו בצורה דברים ברורים, אז אני יכול להגיד את זה גם בצורה מאוד ברורה. בבני ברק יש, לפי תוצאות הבחירות האחרונות לש"ס, קצת יותר משליש מהמצביעים. לכן אין שום סיבה שבעולם שהחלוקה שקורית כבר במשך 5 קדנציות, שבפעם דגל, פעם אגודל, שמים ראש עיר, זכותנו לבוא ולומר, עם כל הכבוד, אנחנו צריכים לקבל את חלקנו שהוא שליש. אתם רוצים לעשות רוטציה של אחד אחרי השני? אין בעיה, בפעם הבאה אנחנו יכולים להיות. אם לא יהיה כזה סיכום שבפעם הבאה שאנחנו נכנסים לרוטציה, לא רק זה, שגם בסיכום של עכשיו, שראש העיר שיהיה עכשיו, שלכאורה לפי התוכנית אמור להיות זבר, שנקבל את מה שמגיע לנו בשליש הזה, זה אין סיבה שבעולם, זה פשוט אמור להיות מובן מאליו, שציבור הספרדי שנמצא שם יקבל את חלקו, כחלקו להיות בתוך התהליך הזה. אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להגיד מילה אחת נגד ההיגיון הזה.
כלומר, ואם, אני למד מדבריך, שאם מישהו בדגל התורה או באגודת ישראל יסרב להתחלק שליש שליש בעוגה, אז ש"ס תוביל את העיר פעם ראשונה אחרי 5 קדנציות לבחירות לראשות העיר.
נכון. אז זה דבר לגיטימי. אני אומר את זה בעדינות. כל מי שיודע ומכיר את המפה, זה לא יהיה רק בחירות. יש גם סיכויים טובים מאוד שיהיה לנו ראש עיר במקרה כזה. אבל אני לא חושב שצריך להגיע לזה. אנחנו לא רוצים להפריע על אף אחד.
למה? אבל אם דגל התורה ואגודת ישראל רצים ביחד ומתמודדים על... ובוחרים ראש עיר מאוחד משלהם, אז הם מביאים 60%+. אין סיכוי לשס להציב ראש עיר מול זה. אלא אם כן יהיה פילוג בין דגל אגודה, אתה צודק.
אתה צודק, אתה צודק שבמתמטיקה זה נשמע ככה, אבל פוליטיקה זה לא מתמטיקה. אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות מהרבה מאוד, מבית שמש, ולמה היה ראש עיר ספרד בבית שמש כמה שנים?
בגלל שהוא התבסס גם על העיר הישנה. שהיום כבר פחות רלוונטית במספר הקולות, אבל לפני 15 שנה, זה היה מאוד משמעותי.
אז אני אומר, זה לא רק היה זה. כי כשלפעמים שאתה הולך, ואני לא אגיד עכשיו את מה שאנחנו שומעים ומקבלים בכל מקום, שאנשים שלפעמים לא אוהבים חיבורים כאלה ואחרים, מתחברים אליך כשאתה הולך. אני לא נכנס כרגע לחשבון הספנים.
אוקיי, טוב, אפרופו בית שמש, אם כבר הזכרת את העיר הזו, מה הסיכוי שפעם אחת נראה שם אחדות, של כל הפלגים, החסידויות, המגזרים, הציבורים, הקהלים, החרדים.
אתה יודע מה, בוא, אני רוצה לשאול אותי שאלה, כמו יהודי טוב, אני אשאל אותך חזרה, שאלה, שאלה חוזרת. פעם שעברה, היינו כולנו ביחד, קרה, היינו כולנו ביחד, וקבוצה מסוימת לקחה מאחורי הגב ועשתה תהליך, והכניסה ראש עיר אחרת. בוא, אז מישהו יכול לבטח שזה לא יקרה שוב פעם? הלוואי שיקרה. אני חושב שאין שום סיבה בעולם, אני אומר את זה בצורה חד משמעית. אם באמת כולם יודעים להיות סביב מישהו אחד, להחליט מי שזה יהיה, אבל בוא, אני ממנה, מה? מי שרוצה שיבוא ויכול להגיד את אותו מועמד שכולם סביבו, לצערנו הרב, זה לא הסיטואציה כרגע, הנושא הזה לא סגור, אגב, צריכים לקחת בחשבון, אנחנו מדברים מוניציפלי, אבל יש עוד מעל 4 חודשים לבחירות.
כן, אבל זה הזמן שסוגרים דילים, וש"ס ודגל התורה מאחורי הקלעים מתחילים להתגבש, האם ההסכם באלעד בתוקף, ואם הוא בתוקף, יכול להיות שבבית שמש יהיה ראש עיר מטעם דגל התורה, ואם הרב פרוש בכל זאת יחליט כן להתמודד באלעד מול ההסכם הזה, אז יהיה איחוד ש"ס ודגל בביתר, ואז הרב רובינשטיין יזוז מתפקידו. אתה יודע, זה שרשרת כזו, שאני מנסה להבין ממך, האם הציר הזה קיים והוא בר תוקף.
אבי, קודם כל שמת לב כמה אם אמרת במשפט אחד, אם ואם 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 ואם.
כן, זה כל קלף תלוי בשני.
הכל תלוי.
הקלף המרכזי זה ציר דגל התורה ש"ס, כן או לא?
יכול להיות, ויכול להיות גם צירים אחרים, אבל זה באמת, אתה הצגת את זה... לא טוב ממני, זה פשוט תלוי באפשרות כזאת, שכולם התרחדו, בסוף תראה, כל אחד, בואו, שלא יישמע כאן שאנחנו מורידים משהו רק פופוליסטי, בסוף אנחנו התפקיד שלנו, בואו נבין את זה, ש"ס רצה ב-96 ערים, בשונה, זה המפלגה הכי גדולה המוניציפלית, בסוף מה התפקיד שלנו, בשביל מה אנחנו מתעסקים בזה, הרי זה דבר לא פשוט בכלל, מוניציפלית קשה פי 10 מאשר בחירות לכנסת, אבל למה אנחנו עושים את זה? בגלל שבסוף אתה צריך בכל עיר את מי שידאג לציבור שלך, מי ששולח אותך, את אלה שבוחרים בך, הציבור הספרדי שלנו, שמרן העובד יוסף גיבש אותו, וגדולי ישראל עכשיו, כולם ביחד, ברוך השם, מנהיגים את זה בצורה מדהימה, אנחנו צריכים פשוט לגרום לכך שיהיה נציגים אמיתיים שמטפלים. אני אומר לך את זה בתור אדם שעסוק המון שנים בחינוך, שאתה יודע, העולם עובד ככה, מי כמוך יודע, אתה גם עסוק הרבה בנושא של חינוך. הרבה מאוד מתוך הדבר הזה ניתן בידיים של השלטון המוניציפלי. איזה קרקע עליו בונים ולהגיש את הבקשה, אם אין לך באמת בעיר שאין לנו נציגות,
אם אין לך אחות בבית המלך מה שנקרא, או את המלך בעצמו ברשות המקומית,
אנחנו מנסים להגיע להבנות טובות. זה כמעט נבואה להגיד היום אי אפשר להסתדר, כי באמת הצירים מתנהלים, זה לא שלא קורה כלום, הצירים מתנהלים, ואני מקווה שבעזרת השם נצליח, אנחנו בתור היהדות החרדית, לעשות את הגיבושים הכי חזקים שיכולים להיות, לטובת הציבור שלנו, לתפקידנו.
השר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, תודה רבה על השיחה כאן. יש עוד הרבה מאוד תחומים שלא הספקנו, אבל נשאיר לפעם הבאה קצת. תודה. ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.